טוב, לפנינו מדרש. מדרש הזה מופיע גם בתלמוד ירושלמי. אתן יודעות בוודאי שיש תלמוד בבלי שחובר בבבל על ידי חכמי יהודה בבבל מגלות הבית השני, חלקם עוד מגלות הבית הראשון אפילו, שנשארו שם. אבל באותה תקופה של שלטון הרומאים בארץ ישראל, היו חכמי הגמרא, חכמי התלמוד גם בארץ ישראל. ומהם נשאר לנו התלמוד הירושלמי. אז המדרש הזה, שהוא סיפור בפני עצמו, נעסוק בו תכף, הוא מופיע גם במדרש, והוא מופיע גם בתלמוד הירושלמי. אני אקרא ראשית את כל המדרש כולו, אחר כך נתחיל לגלגל עליו קצת. מה אנחנו יכולים לומר עליו? מה אנחנו מבינים ממנו? המדרש עצמו כתוב כמעט כולו בארמית, זהו תרגום לעברית שנמצא כאן, כך שמי שתחפש אותו במדרש או בתלמוד ירושלמי, לא תמצא בדיוק את כל המילים העבריות, כפי שאמרתי, אבל אם היינו צריכים עכשיו לעמול, אפילו נגיד ככה, עם בחורי ישיבה שרגילים יותר ללמוד ארמית, זה לא היה פשוט. זה היה מצריך זמן, לכן בלית ברירה תרגמתי את זה לעברית. המדרש פותח בפסוק ממגילת איכה, או כפי שהיא נקראת בפי חכמים, מגילת קינות. כי רחק ממני מנחם מישיב נפשי. ובפרק הראשון של איכה, אולי אתן יודעות שארבעה מחמשת פרקי איכה בעצם ערוכים באלף בית. פרק האמצעי הוא ערוך באלף בית משולש, זאת אומרת, שלושה פסוקים לכל אות, שלושה לאלף, שלושה לבית וכן הלאה. הפרק האחרון איננו ארוך באלף בית, אבל יש בו 22 פסוקים. בוודאי לא נקרא. אם כן, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. שואל המדרש, מה שמו של מלך המשיח? רבי אבא בר כהנא אמר, השם שמו. רבי יהושע בן לוי אמר, צמח שמו. הנקודות מלמדות שכל אחד מהם מביא גם פסוק, בשביל להוכיח ששמו של המשיח הוא השם או צמח. רבי יהודן בשם רבי אייבו אמר, מנחם שמו. שנאמר, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אמר רבי חנינה בנו של רבי אבאו, אינם חולקים. רבי יהושע בן לוי ורבי יהודן אינם חולקים. חשבונו של זה בגימטריה כחשבונו של זה, הוא מנחם וצמח. 138. רק האותיות חם הפוכות בצמח, ומם נון של ההתחלה, הם צדי, אם כן, שניהם בעצם אותה גימטריה. אז הם לא חולקים. נו, אז מה שמו? 138. ממשיך המדרש ואומר, סיפורו של רבי יהודן מסייע לרבי יהושע בן לוי. את רבי יהודן בעצמו, זה שאמר ששמו מנחם, הוא דווקא מסייע לרבי יהושע בן לוי, שאומר ששמות צמח, הרי קודם שניהם הוצגו כבעלי דעות שונות. שאמר רבי יהודן בשם רבי אייבו, מעשה ביהודי אחד, שהיה חורש וזורע בשתי פרות, גאתה אחת מפרותיו. עבר עליו ערבי אחד, ושמע את קולה. אמר לו, מה אתה? אמר לו, יהודי אני. אמר לו, בן יהודי, בן יהודי, התר את פרתך, התר את העול, והתר את קנקן הזריעה. אמר לו, למה? אמר לו, שבית מקדשם של היהודים חרב. אמר לו, מניין ידעת? אמר לו, ידעתי מגעיית פרתך. עד שהוא מדבר עמו, גאתה אותה פרה פעם נוספת. אמר לו, בן יהודי, כשרת פרתך, כשרת העול, כשרת הקנקן, שנולד המלך המשיח של היהודים. אמר לו, מה שמו? אמר לו, מנחם שמו. טוב, ברור, רבי יהודן בעצמו, הוא סובר ששמו של המשיח הוא מנחם, כמו שמופיע בהתחלה. ומה שם אביו? אמר לו, חזקיה. אמר לו, באיכן הם מצויים? אמר לו, בבירת ערב, בבית לחם יהודה. מחר אותו האיש את פרותיו, מחר את העול, ומחר את הקנקן, והיה מוכר בדים לבגדי תינוקות. נכנס לעיר, ויצא לעיר אחרת, נכנס למדינה, ויצא למדינה אחרת, עד שהגיע לשם. באו כל נשות הכפר לקנות ממנו. אותה אישה, אמו של אותו תינוק, מנחם, לא באה לקנות. שמע את קולן של הנשים שאומרות, אמו של מנחם, אמו של מנחם, בואי לקנות לבנך. אמרה, הייתי מעדיפה שיחנקו אותו, שונאיהם של ישראל. אמר לה, אותו איש, למה אין את קודה בדים של תינוקות? אמרה לו שהשגחתו משמיים רעה, במידת הדין. אמר לה, למה? אמרה לו שעל ידו, בלידתו, חרב את המקדש. אמר לה, בטוחים אנחנו באדון העולם, שעל ידו חרב, ועל ידו ייבנה. אמרה לו, אין לי פירוטות. אמר לה, מה אכפת לך? את קחי בשבילך מעבדים לתינוק שלך. אם אין לך פירוטות ביום זה, לאחר ימים אבוא לביתך ותפרעי. לקחה האישה בדים והלכה. אחר ימים אמר אותו האיש, אלך ואראה אותו התינוק מהמעשיו. בא אצל האישה, אמר לה, אותו תינוק שלך מהמעשיו? אמרה לו, לא אמרתי לך שהשגחתו משמיים רעה? נחש כרוך על רגלו, מלידתו. מאותה שעה שקניתי, ברוחות ושערות חטפו אותו מידי, נשאו אותו והלכו להם. אמר לה, וכך אמרתי לך, שעל ידו חרב, על ידו ייבנה. עד כאן הסיפור. ממשיך המדרש בשיחה על שמו של המשיח. אמר רבי אבון, למה לי ללמוד מערבי, ולא מקרא מלא הוא שכתוב, והלבנון באדיר ייפול, וכתוב אחריו יצא חוטר, מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. נו, אז מה הוא רצה להגיד, מה אני צריך ללמוד מערבי? עדיין לא נעמיד את השאלה לתשובה של תשובות אפשריות שלכם. רק נסיים את המאמר. תלמידי רבי שילעם אמרו, שילו שמו של משיח. עכשיו אתן יודעות למה כדאי ללמוד כאן במדרשה. תלמידי רבי חנינה אמרו, חנינה שמו. תלמידי רבי ינאי אמרו, ינון שמו, רבי ביבר סגי נהור, עיוור, אמר נהירה שמו, אור. אז יש כאן אם כך דיון על שמו של המשיח, ואנחנו רואים שבכל מיני מקומות זיהו את השם של המשיח, כמה שמות יש לנו כאן, השם, צמח, מנחם, שילה, חנינה, ינון, נהירה, יופי. אפשר להעמיד כאן את השאלה, אתן יכולות גם להציע שמות. יש כאן דיון על שמו של משיח, ננסה לגשת אליו בסוף העניין. מה אתן אומרות על הסיפור? מה זה עושה לכן הסיפור הזה? מה זה? אף אחד אינו יודע. האם אינה יודעת, היא אמרה לו רק בארוחות ושערות, ונחש כרוך לו על רגלו מאז לידתו. והאיש, טוב, זאת השאלה, האם האיש יודע? מה הוא משיב לה? ולא כך אמרתי לך שעל ידו חרב ועל ידו ייבנה? זה נשמע שהוא לא... אני מבין אותך, יהודי, איפה הלב שלך? מדובר כאן על היעלמות של תינוק, ואתה מספר לי סיפורים, אתה אומר על ידו חרב, על ידו ייבנה. כשהוא אמר על ידו חרב, על ידו ייבנה, זה נאמר קודם לכן. בקטע האמצעי שפותח אחד, הקטע החמישי של המדרש, אמר לה למה, למה אין התקונה בדים של תינוקות, אז שם כתוב, בטוחים אנחנו באדון העולם שעל ידו חרב ועל ידו ייבנה. רגע, מי זה על ידו? הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר לה אבל עכשיו בהמשך? הנתינוק, על ידו חרב. זה קצת, מה, אז הוא סובר באמת שהמשיח השם שמו? אז נפתור את העניין, השם שמו, זה יסדר. באמת, כשאנשים נתקלים בדברי אגדה של חכמים, לפעמים, הזוי. ואינם מבינים כמה עמוקים הדברים, איזה דברים מופלאים חבויים בתוך הסיפורים האלה. ונכון, איננו יודעים מה הסוף של התינוק. זה מתסכל מאוד, בקיצור מילים אחרות, סיפרת סיפור, סתם הכנסת לנו תסכולים, בלילה אני לא ארדם. טוב, עוד מישהי רוצה להתבטא?
איך הגוי ידע?
יפה.
וגם איך היא ידע?
איך היא, מה היא ידע?
על ידו ולידו חרב ולידו.
לא, היא לא ידע. האיש, היהודי החורש. הזורע.
אבל היא אמרה שעד ידו בילדו
חרב. לא, הוא אומר לה. אמר לה, ולא כך אמרתי לך, שעל ידו חרב, על ידו ייבנה. והוא אומר לה, זה היהודי הזורע, חורש זורע. ברור?
לא, אבל לפני
שהוא
שואל
אותה, למה היא לא קונה בנים? כן. שהשגחתו משמיים רע במידת הדין. שהוא נולד ביום נורא, הוא נולד ביום שחרב המקדש.
אתה אומר שכאילו יש לו מזל רע?
כן! קראו לזה נחש. מה? איזה יופי שאמרת את הדבר הזה. אתן מבינות, אנחנו חיים בדור שיש מדינה, יש כנגד מי להפגין, ואתם יודעות שלא רק צד אחד של העם יודע להפגין, יש כל מיני צדדים שיודעים להפגין. אבל במשך 2000 שנה היינו במקומות שלא היה מקום לעשות שום הפגנות. בכל היותר היה אפשר לבכות, גם זה לא תמיד מותר היה. אנחנו במדינה, אפילו אני, שכאן, לפחות בחדר הזה, אני המבוגר יותר, אפילו אני נולדתי חצי שנה לאחר, לא, שנה, כשנה, שנה וחצי אחרי שקמה המדינה. לא אגיד לכם מתי קמה המדינה, שלא תדעו לעשות את החשבון. בכל אופן, אנחנו איננו מבינים מה זו גלות. גם אם יש כאן תלמידות שבעצמן עלו מחוץ לארץ, היום אין כל כך גלות כי יש מדינת ישראל. אפילו אם יש קורונה, אז משיגים מטוסים להביא משם ומשם ומשם ומשם. גם יש יהודים שלא כל כך פשוט להם להגיע, אבל זה לא כמעט, זה ממש לא כל כך גלות. דורות על גבי דורות. בואו נמחיש את זה בסיפור פשוט. אם יהודי מרגיש פתאום איזה משהו שורק, משהו מונף מעל הראש שלו, ועומד תכף לנחות עליו, מה התגובה שלו? חבל על הזמן, אז אני אקצר, אני לא אתן לכם דיון על זה. יש שתי תגובות. התגובה של היהודי בגלות זה לעשות ככה. אין מה לעשות, רק לחכות למכה ולהתכופף. ואם המכה היא 10 מטר ממני, בורחים לחור הקרוב ביותר האפשרי. בארץ ישראל, התגובה הראשונה, לאו דווקא של בנות, אבל של בנים, התקפה. זה לא היה. 2000 שנה זה לא היה. אין חירות. היהודי סובל וסובל. אני לא צריך ללמד אתכם היסטוריה. גזל, שוד, רצח, דברים נוראים, נוראים, לקפל את ההיסטוריה של עם ישראל, אפשר רק לבכות, לא צריך להגיד שום קינה. קחו ספר היסטוריה בפרקים מסוימים, רק לבכות מה אבותינו עברו בכל המקומות שהיו. נכון, היו כמה מקומות שהיו קצת זמני ביניים, קצת פשוטים יותר, קצת נוחים יותר, ותמיד גלות. שחרב המקדש, העולם חרב. היהודים אמרו, אין מה לחיות יותר. חרב העולם עלינו. לא, זה לא עניין שרק, זה לא חרב. זה לא עניין של מישהו מבני המשפחה חלילה שקרה לו אסון. העולם חרב. אנחנו מנסים לתרגם משהו בתשעת הימים, 3 שבועות, 4 תעניות, 9 באב, 7 ילדים קינות, נו איך? אנחנו לא מבינים מה זה.
גדול
שכאילו, אני חיו אז, אמרו,
אין יותר
פעם החיים,
לא מספיק,
לא נוגע לי. לא נוגע מספיק, נוגע, לא מספיק. נכון? אולי קשור לסיפור. אולי קשור לתינוק הזה. אני מעז להשאיר אותך בתשובת שאלה, שאלת תשובה. ננסה לראות. אבל זאת התשובה למה שנאמר כאן. חרב המקדש. נכון, זה קשה מאוד, אבל צריך להמשיך לחיות לא, אין, לא היה טעם לחיות. אנשים הפסיקו לאכול, הפסיקו לשתות, עד שרבן יוחנן בן זכאי גער בהם. אמר להם, די, תקומו. יש דעה שנמחקו מספר שנים מההיסטוריה היהודית. לא ספרו אותם. 3, 4, 5, לגבי סיפור של כרונולוגיה בהיסטוריה של עם ישראל, נעלמו שנים. אין, לא ספרו אותם. דילגו, 3, 4, 5 שנים, דילגו. לא היו השנים הללו. אנחנו תופסים. אבל בואו ניכנס עכשיו ישר לתוך הסיפור. יש מישהו בסיפור שהוא לא כל כך הרגיש את העניין הזה. מי זה? התינוק. בעל הפרה, נכון? מאיפה זה בא הכל הזה? מהמשיח? טוב. מצוין. נכון. ובכן תשמעו, היהודי יש מלחמה בירושלים, הרומאים, חורבן שני, רומאים כבר נכנסים, שרו על ירושלים, העיר נשרפת, אנשים נטבחים. אתם מבינות? לא הורגים אנשים, טובחים בהם. נשים, נשים, ילדים, אי אפשר להמשיך. והיהודי הזה שם, בשדה, חורש. בתוך המחרשה יש גם קנקן של זריעה, אני אסביר רגע. הלהב של המחרשה עשוי בצורה כזאת שני להבים, שהן קולחות את הקרקע, יש בדרך כלל מחרשה, יש בה יותר, אבל מחרשה עתיקה כזאת היה בה רק היו בה רק שני להבים, ובאמצע בין הלהבים היה איזשהו קנקן כזה שבו היו זרעים. ועל ידי זה שהפרה הייתה מושכת את המחרשה, אז הלהבים היו פותחים את התלם, והזרעים נשפחים בתוך התלם. ברור? דרך אגב, השכלול הזה עד היום הוא מחזיק מעמד באותו אופן. שהזריעה נעשית על ידי חרישה, שקנקן הזריעה, קצת יותר משוכלל, הוא בין שני הלהבים, וככה זה נזרע בצורה מדויקת, לא ככה, כמו שאתם מכירים את התמונות של הקרן הקיימת לישראל מלפני, אני זוכר כבר 60 שנה, בוודאי, זורים, יש כזה מתרמיל כזה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. זה לא, זאת לא זריעה רצינית. סתם. זה בשביל בעלי חיים בדרך כלל. זריעה לתבועה לבעלי חיים. ובכן, זה קנקן הזריעה. האיש הזה חורש וזורע. הוא לא מרגיש. מי מרגיש? הגוי, הערבי, מה נקרא לו ערבי ולא גוי? עוד מישהו מרגיש. הפרה. משהו. הזוי. טוב, פרשת בלק, קראנו לו מזמן, האתון מדברת. לא, נו, אז יש אתון מדברת, אז יש פרה שיש לה מחושים גבוהים, היא קולטת מה שקורה בירושלים. העיר לי אחד התלמידים שגר בשילו, תלמיד ותיק כבר שנים רבות, אמר, מצוי במדרשים שאליהו הנביא לפעמים מופיע כערבי. זאת אומרת, ערבי לא גוי. ערבי הוא מעורב. מעורב, לא רואים בדיוק מה זה. יש שם משהו מעורבב. אז אולי על המעשה הזה לא כתוב, לא בירושלמי ולא במדרש שהוא מופיע כערבי. יש אחד הפיוטים ממוצאי שבת שמזכירים את המדרשים האלה, שאליהו הנביא מופיע לפעמים כמו ערבי. יש פיוט כזה מוצאי שבת, תוכלו לראות את זה שם. אז יכול להיות שזה אליהו הנביא. מה התפקיד של אליהו הנביא? יד אחת ושמישהי תדבר. רגע, להגיד שם, אני... מישהי תרים יד, ושאבקש ממנה לדבר, כן? לבשר בשורות טובות. תמיד בשורות טובות, כאן בסיפור. לבשר בשורות, בסדר? הלאה? עוד מישהי רוצה לומר? איך? לבשר את הגאולה. נכון, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יש משהו באליהו הנביא שהוא בא לבשר. גם גאולה. בהתחלה לא כל כך כאן בסיפור. טוב. ובכן, לפעמים היהודי לא מרגיש. הוא לא מבין. אולי זה לא היה קרוב כל כך לירושלים, זה לא היה בשילו, וזה לא היה בבית לחם. אנחנו יודעים שהוא לא היה בבית לחם. היה כנראה רחוק מבית לחם, כי הוא היה צריך ללכת לשם דרך ארוכה לבית לחם. זה לא היה קרוב לבית לחם. אני יודע, אולי היה במטולה, יסוד המעלה. אולי בגליל. רחוק באיזשהו מקום, הוא חורש. למה הוא חורש, זורע? מה? למה לא? זאת אומרת... מה?
הוא לא יודע שיש חורבן.
אז מה, אתה צריך לזרוע דווקא? הוא צריך להביא לחם הביתה, בסדר? הוא זורע, תצמח חיטה ויביא לחם הביתה, בסדר? צריך, קוראים לזה היום בשפת התקופה, פרנסה. אני יודע אם המשפחות שלכם מה מצבן. לא פשוט. יש משפחות שבתעוקה קשה, אם לא מצבים קשים יותר. ובכן, הוא עובד. צריך להמשיך להתקיים. באמת האיש הזה הוא איש סתם שעובד בשביל הקיום שלו? לפי הסיפור? מה אתן אומרות על האיש הזה לפי הסיפור? הוא דואג לקיום שלו? לא נראה. הוא לוקח חלט בלי ששילבו לו מלשכת הרווחה, הביטוח הלאומי, שום דבר. הוא לא כתוב מה עשתה אשתו, מה עשו ילדיו, ומה הוא הולך לעשות? לא, מה הוא הולך לעשות? לגור בידי תינוקות. טוב, נו, בכל אופן, קצת איזה חתיכת מקצוע חדש, בסדר, אולי, הוא אומר, טוב, בוא נעשה הסבה, יש מכה קשה עכשיו, אבל למה אתה עושה הסבה? שמעת מה שאמר לך, אפילו הערבי אמר לך שתקשור את הפרה, תקשור את העוד, תקשור את הקנקן. תמשיך. הוא אמר לו, תמשיך, הוא אומר, לא שומע לך. אומר, אני אליהו. את אליהו? בדק, לא נראה ככה. אז אני לא עושה מה שאתה אומר. אז למעשה, היה בעצם לכאורה, טוב, יושב קצת על הקרקע, יבכה קצת, יקום קצת, וימשיך לזרוע. צריך להתפרנס, נכון? לא. זאת השעה שהוא עוזב את הכל. עכשיו, הסבה. טוב. כן, אני אראה ככה. בבקשה? שרגיש, אולי תלך לבעוד בירושלים מה קורה, נכון? מתנהג בצורה לא צפויה, נגיד ככה. לא הבנתי, אולי לא הבנתי אותך. לא, בסדר, אמרו לו חרב, אמרו לו נולד משיח, בסדר, כן ידע, כן ידע, לא יודע, אבל מה פתאום עכשיו עושה הסבה? לא רק עושה הסבה. בשביל מה עושה את ההסבה הזאת? בשביל רבי סתם משיח, מה, אני רוצה לראות, אני רוצה לשמוע, אני רוצה באמת אם אתה אליהו הנביא. בדרך אגב, ממה שהוא אומר לאישה, לאמא, מתברר שהוא די מאמין באליהו, הוא מאמין בערבי הזה, נכון? די מאמין. אנחנו מאמינים בריבונו של באדון העולם, באדון העולם של ידו חרב על ידו ייבנה. הוא כנראה האמין לו. ברור שהוא הבין שקרה משהו קשה, ודי, אני לא יכול להמשיך רגיל, אני הולך לחפש את המשיח. כמה זמן לוקח לעבור מהחלטנו שהוא היה ביד מטולה שם, מיסוד המעלה, זה אחד הפסוקים מעליית בית, תחילת בית שני, יסוד המעלה, ליד הילד השחר, ליד עוד כל מיני דברים, קריאת שמונה, כמה זמן לוקח להגיע לבית לחם?
ברגל?
ברגל, חמור, רגל. שבוע, שבועיים. מה כתוב? נכנס לעיר, יצא אל עיר אחרת, נכנס למדינה ויצא למדינה אחרת. לא כתוב הלך בדרך לי לבית לחם. נכנס, יצא, נכנס, יצא, מסתובב. טוב, כנראה משוטט. אבל קודם הייתה עובד אדמה, פתאום נעשית משוטט. אז את אומרת, אולי לא כתוב, אבל הוא פשוט מחר, קנה, מחר, קנה, מחר, קנה. הוא אומר, אני בסוף אגיע. טוב, הוא רוצה להגיע למלך המשיח, הוא אומר, טוב, אבל מה אני צריך להתפרנס באותו זמן? אין לי כסף לשבועיים, אז מה שאני אעשה, אני אלך בדרך ואני אקנה בגדים. יופי. שימו לב רק שלפני שהוא מתחיל ללכת, הוא כבר מאמין לערבי. איך אנחנו יודעים שהוא מאמין לערבי? לא, הוא לא שואל אותו. כן, נכון, הוא שואל אותו מה שמו. מה עוד הוא שואל אותו?
מישהו מוכר אותו.
מה?
מישהו מוכר את הפרות.
מוכר את הפרות. לא רק זה, הוא אומר לו, מה שמו, מה שם אבי, ואיכן הם מצויים? הוא שואל אותו את הפרטים, הוא אומר, תפתח גוגל, משרד הפנים, מלך המשיח, תנסו, אני יודע מה יצא לכם, אני לא ניסיתי. לא, לא, לא אומן גדול כתוב שם בסיפורים האלה שם. תפתחו, מלך המשיח, שמו, שם אבא, תעודת זהות, שבת בר מצווה, מתי היה לך, איזה פרשה קראת, איפה הוא מצוי? בבירת ערב. ערבי, ערב. אבל לא סתם בירת ערב, בית לחם יהודה. טוב, מעניין, האם דרום הארץ באותה תקופה שמשלו הרומאים, פעמים שדרום הארץ באמת קצת השלטון לרומאים לא היה חזק כל כך, ואז הוא מעורב, מעורבב, בבירת ערב. אבל הוא מאמין לו. והערבי הזה, יש לו מידע, לוקח את הנייד, טיק טיק טק, מנחם. שם אבא שלו חזקיה. הוא לא שואל מה שם האמא. לא שואל, לא יודע למה, זה לא יפה. טוב, אולי בתקופה עתיקה לא נחשב. למרות שהיא מגדלת אותו, הוא לא פוגש את האבא בבית לחם. והוא, מתוך התרגיש שלא לקנות בגדי תינוקות, מה אנחנו מבינים? שהוא חושב למצוא אותו איך? איך הוא ימצא אותו? דרך?
דרך העבודה.
דרך האימא. כי אני עוד זוכר שהייתי הולך לקנות חיתולים, אבל אז זה לא היה הדבר הקיים. גברים לא הלכו לקנות חיתולים. לא בגלל שזה לא יפה, זה בושה. כי הם היו בשדה מ-4 בבוקר עד 6 בערב. ובערב חנויות סגורות, אנחנו יודעים מחנוכה, משעה שהשוק נסגר, וזהו, כבר עד שהולכים, פוסקים, העוברים ושרים, פוסקים, עד שאדם בא מגיע בערב, אין חנויות, אז רק האמא תבוא. אז הוא איננו שואל מה השם של האמא, אבל הוא הולך לפגוש אותו דרך האמא. הלאה? מה אנחנו לומדים מהשיחה שבין האם לבין נשות הכפר? דרך אגב, העיר הגדולה, בירת ערב, באותו זמן היא בסך הכל כפר. לא מי יודע מה עיר גדולה, כפר. מה אתן לומדות מהשיחה שיש בין... מה? כי הרומאים, במיוחד אם זה עוד לפני בן קוזיבה, הקרוי בר כוכבה, ישבו עוד הרבה יהודים בכל הארץ, בוודאי בארץ יהודה. אחרי בן קוזיבה, אחרי בר כוכבה, שהיה טבח על גבי טבח, מת נשארו מעטים מאוד, אבל תמיד היו יהודים. טוב, אמרתי, אני חזרתי להחזיר אותו לשאלה. מה אתן לומדות מהשיחה בין נשות הכפר לאימא? אז למה, מה פה שיש איזה עניין עם התינוק הזה, אז למה הן באמת פונות אליה?
אולי זה בן יחיד שלה?
בן יחיד. אימא של מנחם. טוב, כנראה את עדיין איך יודעת, אבל זאת גאוות האם. אימא של, יותר מאשר אבא של. חותם על זה. אבל אולי פשוט כי הן יודעות שהיא
מחכה.
מחכה?
שהוא יבוא.
שמי יבוא?
לא.
לא?
שהיא לא מאמינה.
היא לא מאמינה בילד. הוא אומר די. היא אומרת די. הילד הזה... לא יצא, לא יכול לצאת ממנו כלום, הוא נולד ביום שחרב המקדש. אין עולם, הוא סימן רע, הוא מזל רע. מה יהיה איתו? מה יכול להיות איתו? שום דבר לא יכול להיות איתו. נורא. הן יודעות שהיא מדוקת, והן מנסות להוציא אותה. תבואי, תקני גם את. ומה גרם לאישה... לקנות. מה אתן אומרות לפי הסיפור? האם אנשים, האם בעל הפירות, הפרות, מה שהוא אומר לה, מה הוא אומר לה ששכנע אותה? שעל ידו חרב ועל ידו ייבנה. טוב. זאת אומרת, הסיפור של הפרוטות זה עוד איזה, למה, אין טעם, אין לי כסף למייל. לא נורא, סדר, קחי. אני, תחזיר לי.
ממש לא מנחם.
עוד מעט. כפעם שנייה שאני אומר לך, או לא לך אמרתי את זה, אמרתי למישהי מאחוריי. טוב. בסדר. ובכן, סיפור עזוי, לא ברור, יש כאן כמה דברים מאוד לא מציאותיים. זה לא סיפור מעשה רגיל. זה אגדה, זה נשמע, זה אגדה משהו לא מציאותי, לא היה דבר כזה. ובכלל, שבאה רוח שערה וחטפה אותו, טוב, היו מקרים בעולם. ודברים, בא טורנדו, לקח אותו. ובכן, אתן יודעות איך קוראים לתפילה שמוסיפים בתשעה באב בתפילת עמידה? איך? נחם. בבקשה?
מנחם אב.
זה החודש, מנחם אב. התפילה שאומרים, מוסיפים ושומע בברכת בוני ירושלים, נחם. יש נוסחה אחרת. במקום נחם, רחם. אנחנו מכירים איתנו את הנוסחה הזו. לא רק משירת צור משלו, רחם וכו'. ברכת המזון. נחם ורחם, אלה שמות קרובים כנראה, גם קשורים. רחם ונחם. המילה רחם קשורה גם כן למשהו מאוד מאוד מרחם ומנחם. למה?
רחם.
איזה יופי. זה, יש מדרש כזה שלפעמים אליהו הנביא או אשתו מופיעות מהרחם. והרחם הוא תינוק, הוא ילד, ומכאן הרחמים, ולכן הביטוי רחמים, מפני שהילד הוא בתוך בשרה, בתוך מאיה, בתוך גופה של האישה, אז היא מבינה, היא מרגישה מה הם רחמים. האב בחיים לא יכול להרגיש את ההרגשה הזאת. אני זוכר את כל הוויכוחים שהיו לי עם אשתי, מי מרגיש יותר את הלידה, וכו' וכו'. לא יעזור שום דבר. אין. החיים נוצרים, מופיעים, פתאום זה משהו, אני לא יכול לתאר לכם כלום, רק בשכל אני יכול לנסות להבין את זה. למה האיש בעל הפרות, למה הוא מחפש את המשיח דרך האמא?
יודע
שדרכה שם יכולה לצמוח איזושהי לידה. שם יצמח משהו. הוא לא מחפש את האבא, הוא רק שואל מה שם האבא. איך קוראים לו? איך קוראים לאבא?
חזקיה.
מנחם אל חזקיה. טוב, זה כבר, זה גם טוב, זה חיזוק, נכון? חיזוק. האבא יכול לחזק, אבל מי שמחיה, חווה, אם כל חי. כאן יצירת החיים. שם נוצר משהו. מה המשמעות של הדבר הזה שהאיש מחפש את המשיח דרך זו שנושאת בתוכה רחם ושהיא יכולה להביא זו שילדה אותו? זאת הוא בטוח ששם איתה הוא ימצא את הילד, עם, את האבא ליד האבא, מי יודע איפה האבא? הוא טייל לו, נסע, טיולים, ינים, עבודה, פרנסה, אני יודע מה. אבל את הילד הוא ימצא אצל האמא. על ידי ההתחברות לחוסר, אז? סמח שמו. טוב, איפה הייתה האישה? באיזה מצב היא הייתה? האמא.
מצב ירוד.
ירוד. שהיא לא מרגישה שום סיכוי לצמיחה. הילד הזה מקולל, הלוואי שיהרגו אותו, מה יכול לצאת ממנו, אם היועץ המשפטי היה שומע את זה, ישר היה מעמיד אותה למשפט, ואז לא היה לנו סוף הסיפור, אבל בכל אופן, ברור, זה ייאוש טוטלי. אין כלום, כל העולם שלי זה הילד הזה, מי שהזכיר כאן אולי זה הבן היחיד, הכל זה הוא, והוא מקולל, נחש כרוך על עקבו, זה לא משנה מה יהיה, מה הוא יעשה, כל מה שהוא יעשה, זה מלא הרס, זה רעל, זה חורבן, זה נורא, זה חושך. מה המתן המרתן? הוציא את האישה מהנקודה שלה, מהמצב הדיכאוני הנורא הזה. כך אמרתי לך. כן? בטוח אני שלא אמרתי לך, שעל ידו חרב, על ידו ייבנה. הוא אומר לה את זה פעם בהתחלה, כשהוא משכנע אותה לקנות בדים לילד, ואחר כך, כשהוא נעלם, היא אומרת לו, אתה אמרתי לך. זהו. ובכן, נאמר כאן, התגובה של האיש באמת מוזרה. בן אדם מזוי, לא מחובר למציאות. היא מספרת לך על אסון נורא שקרה לה, ואתה עוזר לך בדמיונות מדרשיים, אמרתי לך שעל ידו חרב על ידו ייבנה, תגיד לי איפה אתה חי, מה אתה מחובר? אתה חי באגדות? היא חיה במציאות, אתה חי לך באיזה עולם אחר? אז מה בעצם, איך הוא חושב שהיא בכלל יכולה לקבל, אחרי שהיא איבדה גם את הבן הזה, אז איך היא יכולה לקבל את מה, את מה שהוא, שעל ידו ייבנה, מה, איך, איזה סימן יש לה מזה? מה? איך הוא כל כך מהר אומר, אמרתי לך, מה זה אמרתי לך? אמרת לי זה תקווה, ואני עובר את לך, מספר לך את סופו של הסיפור, ואתה מספר לי בבקס. תשובה, זה לא סופו של הסיפור. את מבינה שהיה לך משהו לא ברור? ילד שנולד ביום שנחרב המקדש, איך יכלו יכלה להיות לידה ביום חורבן המקדש? כל כוחות החיים נעצרים. כששרה הייתה אצל פרעה, כל כוחות החיים נעצרו. אי אפשר להוליד. כששרה הייתה אצל אבימלך, כל כוחות החיים נעצרו. זה כתוב בתורה. נגעים, עצור הצער השם בעד כל רחם. כוחות החיים נעצרים. איך בכלל, איך יכול להיות ללדת בכלל? את לא מבינה שהיה לך משהו כאן? ואז שהיא מספרת את הסיפור שלי, וואו! את מבינה שהיה לך איזה פלא? זה ילד שהוא נולד בפלא ונעלם בפלא. תגידי, את חושבת שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם? הוא לקח אותו, הוא יביא אותו, הוא אומר לו, הוא יגיע, על ידו ייבנה. מה זה על ידו ייבנה? הוא? מילא, בפעם הראשונה אני יכולה להגיד שאתה, אני יכול להגיד שאתה דיברת על אדון, על ריבונו של עולם, לפעם השנייה על מה אתה מדבר? על ידי הילד. כן? הקדוש ברוך הוא יביא רוח שערה, ותחזיר אותו. למשל, כשיש מגיפה, יש שערה. שיש שערה. שערה זה לא קורה. זה תופעה טבעית, יסבירו לך, גלים כאלה, גלים כאלה, שכחתי איך החזה עם איזה גביר, מסביר לנו עם העננים ורוחות, יש, כן, נכון, זה הכל נכון מה שהוא אומר. יש מי שמנהל את הרוחות האלה. את לא מבינה? שזכית להיות אימא לילד שנה, שנתיים, זהו! אבל את מבינה שהילד הזה נעלם. מה זה נעלם? תפני למשטרה! תעשי הפגנה ליד בית ראש הממשלה, מה זה הסיפור הזה? אף אחד לא מוצא לך את הילד, נעלם לך ילד וזהו? לא, זה לא בגלל הסיטואציה המדינית שיש רומאים בארץ וכו', לא, זה עוסקים. הוא אומר לה, זה משהו פלאי, אינך מבינה מה היה לך בעולם. ואז עכשיו אני חוזר לסיפור של מה שמו של המשיח. אתם רואים, צמח, מנחם, טוב, זה שמות נורמליים, פחות או יותר, אני לא בטוח שכל אחת הייתה מוכנה לאמץ כאן, היום יש קצת דברים יותר באופנה, אבל אחר כך יש לנו סיפור, שילה שמו, חנינה, ינון, נאוריי, נהירה. וזה מעניין שתלמידי רבי ינאי אומרים ינון, תלמידי רבי חנינה אמרו חנינה, תלמידי רבי שילה אמרו שילה, שילה. מה זה אומר? מה זה הסיפורים האלה? מה, הם כולם מזויים כאן האנשים האלה? מה, הם חיים להם איזה מין עולם אגדי? ואלה ילדים שיש להם מסכים כל הזמן מפלצות וכל מיני דברים, הם עושים ככה וככה, מפלצות זזות וזה, טוב, אתם לא מכירות את זה כל כך, אבל זה עולם דמיוני, הם חיים כל הזמן עולם דמיוני. אבל חכמים בגמרא, תלמוד ירושלמי, מה קרה לכם חכמים? אתם משתעשים שם במשחקים? מה התשובה? המשיח הוא אצלנו. אז תלמידי רבי ינאי אומרים, אתם יודעים מה האיש הזה עושה? ינון. אתם יודעים, אומרים, תלמידי רבי חנינה, חנינה! תלמידי רבי שילה אומרים, שילה, שילה. זה מפוזר בכל הדורות. מי פיזר את זה? מי פיזר? אני שומע? קדם ברוך הוא, עוד מי שאתה תשובה? איך? ארוחות התינוק. זה התינוק. התינוק הזה הוא בעצם רצון הגאולה של עם ישראל. עליו מדובר. רצון הגאולה הזה הוא לא קיים. האמא הזאת, האמאות האחרות יש להם ילדים אחרים, אבל האמא הזאת, קראו לו מנחם, שיהיה לנו מנחמה, נחמה, רחמה, רחמים, רחם. והתינוק הזה, הוא נעלם. יש מי שמסביר את המאמר הזה על בר כוכבה. אחרי שהמרד שלא נכשל, 50 שנה אחרי חורבן הבית, טבח נורא, ורבים בעם ישראל כעסו על בן קוזיבה. לא הבנת על מי אתה הולך להתגרות, ומה עשית, והמספרים שמסופרים בגמרא במדרשים על מה שהיה במרד בר כוכבה, שדיכאו את הרומאי באכזריות נוראה, שהיו גאיות מלאים דם וגופות מלא... כעסו על בן קוזיבה. אבל, אז יכול להיות, היה תינוק והלך. אבל, אומר האיש הזה כשהוא, הוא יודע שבירושלים מסוכן. היה עוד אחד שהיה בירושלים ויצא משם, בגלל שהוא ראה שהמצב בלתי, הוא ידע כבר שהוא עתיד, שהמקדש עתיד להיחרב. אתם זוכרות איך קוראים לו? נכון! רבן יוחנן בן זכאי, שהגמרא מספר איך הוציאו אותו. ידע שאין סיכוי. האם האיש הזה רבן יוחנן בן זכאי? אני יודע. האם הפרות היו ביבנה? אני יודע. רבן יוחנן בן זכאי היו לו פרות? תבדקו. אבל הכוונה היא, הוא זורע. הוא התחיל לזרוע עוד לפני ששמע את תקופת החורבן. הוא קיבל מאספסיאנוס, הוא קיבל את כרם ביבנה. הוא העביר לשם את הסנהדרין לפני החורבן. הוא ביקש בקשה מיוחדת, בשביל זה הוא יצא מהעיר. שהוא ביקש את חכמי הסנהדרין שיצאו יחד איתו, כדי להתחיל לזרוע בחרם ביבנה. הוא זורע, אומרים לו חרב המקדש. ואז הוא אומר לו את הדברים האלה, איפה אתה יודע? גאיית פערתך, עד שהוא מדבר עם אותמות. רבי אני יכול מזוקן, סליחה, בלבלתי, כן? לא סתם. האיש, לא יודע מי זה, האיש הזה, הוא, עד שהוא מדבר עמו, הוא לא הלך לשחרר את הפרה. עד שהוא מדבר איתו, הוא אומר לו תקשור. אז הוא כן איתי. אז זה לא בהכרח רבי יכול מזוקן. היהודי הפשוט, כוח הצמיחה נמצא אצלו, צמח ומנחם, הנחמה היא על ידי צמיחה, על ידי הרחם, על ידי הנחמה. זה שיש כל הזמן צמיחה. אמנם הצמיחה לא רואים אותה בתת תקופה, בגלל בן קוזיבה, בגלל סיפורים אחים, כמה זמן עבר מחורבן הבית עד היום, עד השנה, ועדיין אנחנו לא במקדש, ועדיין יש ויכוחים לא בין היהודים לגויים. תן לכם יהודות בתקשורת, ויש ויכוחים חריפים בין יהודים, אפילו מתנהגים שם קצת לא יפה אחד אל השני, לא בעדינות כל כך, שפה עדינה. ואנחנו לא מצליחים את כוחות הצמיחה לחבר אותם. אבל זאת הנחמה. דעו לכם, על ידו חרב, הקדוש ברוך הוא החריב אותו, ועל ידו של התינוק ייבנה. פשרה, בסדר? על ידו חרב, ועל ידו ייבנה. לא הבן, בבקשה? צריך שהזרע יעשה משהו, נכון? אז הוא אומר לו, קשור את פרתך. אומר לו אליהו, קשור, תתחיל. אתה יודע כמה זמן יהיה עד בית שלישי? אומר לו אליהו, אני יודע, בטח שאני יודע, אני הרי אגיע אליהם לפני שיהיה בית שלישי. אני אגיע, כמו שכתוב בנבואת מלאכי. אבל בכל אופן, תתחיל, תתחיל לעבוד. הנחמה היא לא במראה העיניים. מתוך הצמיחה אנחנו הולכים ועולים. ועכשיו התשובה להרגשה הקצת קהה, שאנחנו איננו מרגישים את חורבן המקדש מספיק. יש בזה צעד נפלא. אנחנו לא מרגישים כי נולדנו במדינת ישראל. כי התינוק הזה הגיע. אחד התינוקות האלה קראו דוד בן גוריה. אולי גם בנימין יש, גם יכול להיות. אפשר להוסיף לרשימה. כל דור, עם החכמים שלו, עם התלמידים שלו. כל דור עושה פעולה. כל דור מושך קדימה. כמה, תלוי, כמה אנחנו מצליחים, כמה אנחנו מבינים. בעיקר כמה אנחנו מצליחים לעבוד ביחד. אם כן, הסיפור הזה הוא לא סיפור פשטני. זה לא סיפור שגיד, טוב, היא מצאה את התינוק, הלכה בנערים, העניקה אותו, השקטה אותו, המגבניקים הביאו לאותה, לאותו. כל סיפורים כאלה. אלה סיפורים פשוטים. הם טובים בשביל להרדים את הילד, את הנכד, בלילה. זה מצוין לספר סיפורים כאלה. אבל זה לא סיפור ילדים. סיפור לאנשים מבוגרים. עד כאן, כי אמרו לי שנגמר השיעור. שתהיינה לנו שנה עם רפואה, עם פרנסה, עם נחמה, עם רחמים,